מדברים מהלב. הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים על לבבות. כי מדי יום שני בחצות, לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב. בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים. לראות כיצד אנחנו נחלץ מסיטואציות מורכבות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך אתגרים וקשיים למקפצה ולגדילה. בשביל זה אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, לנתח נושאים שמטרידים אתכם, בנושאים של חינוך, של זוגיות, ובכלל של אתגרים שאיתם אנחנו נפגשים על בסיס יומי או בכלל. שעתיים הקרובות בעזרת השם, אנחנו כאן בכדי לשוחח איתכם במספר טלפון 03-593-93-03-593-93. מי שברשותו וואטסאפ יוכל לשלוח הודעה גם למספר 055-333-93-93. בנוסף, מי שירצה יוכל לשלוח גם באתר קול חי את שאלתו, נשתדל להתייחס לדבריו ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו עומדים כעת בערב יום הזיכרון לקדושי השואה. ואנחנו צריכים להתייחס ליום הזה. צריכים לנסות להבין איך אנחנו מסתכלים על יום שלא מעט, לא מעט מאחינו רואים ביום הזה יום עמוס בכאב, יום שמציף להם את אותם זוועות איתם הם נפגשו. בני משפחותיהם נאקדו ונטבחו. ואנחנו צריכים לחוות את זה. אני אומר לכם את הדברים מכיוון שאני חושב שכאשר נפגשים דווקא עם סיפור כל כך טרגי, כל כך קשה, כל כך נוראי, של 6 מיליון מאחינו שנאקדו ונטבחו על קידוש השם, זה אולי עוד נקודה, עוד צומת בחיינו, שאנחנו צריכים לעשות פסק זמן ולעשות חשבון נפש. לראות איך אנחנו לוקחים את היום הזה בכדי להבין לא המתים יעללו יה ולא כל יורדי דומה. להבין שאנחנו נמצאים פה בעולם ויש לנו תפקיד. ואיך אנחנו עושים את המאמץ המרבי בכדי לדעת שביום, בעזרת השם עד 120, אבל ביום שנצטרך ונאלץ להיפרד מלעולם, נעשה את זה בצורה רגועה ובטוחה מתוך תחושה שמילינו את תפקידנו. אם הקדוש ברוך הוא נותן חיים, אז חיים פירושם לא בהכרח רק נשימות ודופק. חיים זה משמעות, חיים זה עשייה, חיים זו בחירה. ולכן, אם כמדי שבוע אנחנו מדברים על שתי קבוצות, על שתי קטגוריות שקיימות בעולם, כולם מתמודדים, לכולם יש אתגרים, בשביל זה אנחנו כאן בעולם, בשביל לגדול, בשביל להתמודד. אבל אם ישנם כאלה שבוחרים להדחיק, לזרום, או לחיות בהישרדות, ישנם את האלה שאומרים לא. אנחנו כאן בשביל להישיר את המבט למציאות, לא בשביל לחפש אשמים, ולא בשביל להסיר אחריות, אלא בשביל לקחת את המסר הזה, דרך הקושי הזה שבא עלינו ולא בכדי הוא בא עלינו, ובוחרים לקחת אותו למקום של התעצמות, של בחירה ושל גדילה. אז כאמור, בשעתיים הקרובות אנחנו כאן בכדי לשוחח על כל נושא שמטריד אתכם, מי שרוצה כמובן ביום הזה גם לחלוק איתנו עם המאזינים תובנות על היום הזה, על הכאב, על התקומה, על הנס ההצלה, או בכלל על נושאים אחרים. אנחנו עומדים קרוב מאוד לתחילת זמן בעולם הישיבות, האתגרים גם הם מגיעים יחדיו. מגיעים, התחלנו כעת אחרי פסח עוד תקופה של לימודים בסמינרים, בתלמודי התורה, אתגרים חינוכיים וכדומה. אז לכן אנחנו כאן הגענו בכדי לשוחח איתכם כאמור בשעתיים הקרובות. אנחנו ממתינים לכם, ונחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות בצלאל כהן, המפיק שהיום יענה לשיחותיכם באדיבות ובסבלנות הוא נתי שולמן הנחמד, ויש לנו גם את יוסף בן חיים שהוא אחראי על הביצוע הטכני. הוא זה שבין שיחה לשיחה ישזור ניגונים מופלאים, כמובן ווקלים, ובעזרת השם נשתדל להפיק את המירב. כמובן אני רוצה להודות גם אחרונים חביבים לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אלה שעולים לתוכנית, נחשפים ושואלים ונלחמים, וגם אלה שיושבים בבית ומקשיבים ומלקטים עצות משמיעת הדיאלוג בינינו. כמה צלילים ואנחנו מתחילים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שוב שלום ולילה טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעתיים, וכעת את השעה הראשונה עם המאזין הראשון. שלום ולילה טוב. הלו?
הלו?
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
הלו?
כן, שלום.
תודה רבה לכם. תראה, אני אגיד לך דבר אחד, שפשוט שאנשים ידעו ויזהרו. הלכתי לטיפול רגשי. במשך שנתיים תפסו אותי, לא התקדמתי כלום, לא קידמו אותי כלום, כי היא לא הייתה עם תעודות, היא לא הייתה מקצועית, ואני הייתי מאוד תמימה. לא ביררתי אחריהם, לא חשבתי, לא התייעצתי גם. ראיתי בעיתון טיפול רגשי והמלצות של רבניות, משהו מהסגנון, והלכתי אליה במשך שנתיים, אפילו שנתיים וחצי, הייתי אצלה, ונהניתי, אבל בסוף מה שקרה, היא הלכה פרסמה את השיחות שלי איתה, והיא נתנה מידע לאנשים שלא רצויים, שאני לא הייתי רוצה שידעו, אז היא פשוט התעללה בי, ואני אגיד לך את האמת, אז אני פשוט אומרת להרבה הרבה, אתם הולכים לטיפול רגשי, תבררו, תהיו קשובים לעצמכם, תהיו מחוברים לאיזה רב, לאיזה רבנית, תבדקו מי, אם יש לה תעודות, תבדקו מי הרב של אותה אחת, שאם היא מתייעצת איתו, אני בערך כך אחרי איזה שנתיים, שלוש, עליה כלל, היא אמרה לי שמות של איזה רבנים, ואני הלכתי לשאול את הרבנים, ואני הלכתי לשאול את המורה שהיא למדה אצלו, והוא אמר לי בפירוש שאין לה תעודה ממני, והיא לא למדה אצלי. אז
אני חושב שהדברים...
נפח גדול.
כן, כן, תראי. טוב, צריך להאמין למפרע שדווקא מזה, הקדוש ברוך הוא סובב את העניין הזה, שתחכימי בעוד עניין ותגדלי, וגם כמובן תזכי את מי שמקשיב לנו להיזהר בעניין. אני אחדד את דברייך לטובת המאזינים והמאזינות. אני פחות, אגיד לך את האמת, מתחבר לנושא הזה של, שוב, זה חשוב, אדם שלמד, נכון. אבל גם לא כל מי שלמד מוכשר לכך וראוי לכך. ופה אני רוצה לחדד את דברייך ולומר דבר מאוד חשוב. אנשים נוטים לתת ערך פחות לנפש מערך לגוף. הם לא ילכו לרופא שיפגוש אותם ברחוב עכשיו ויגיד להם, אני רופא. הם לא ילכו לרופא שמפרסם את עצמו עכשיו בעיתון וכותב, אני רופא בהמלצת רבנים רבניות, נא תבוא אליי. או בודקים אם הוא למד רפואה. אפילו בשיניים, אפילו באוזניים, אפילו בעיניים, אפילו לאופטומטריסט, לא הולכים מי שאין לו תעודה, מישהו שאין לו ניסיון, אנחנו דואגים לעיניים שלנו, ואנחנו דואגים לאוזניים, ודואגים לגוף שלנו, שזה דבר שהוא הוא אלמנטרי, הוא בסיסי, הוא חיוני, נכון? בנפש, בעולם הנפש, צריך להבין שזה לא פחות מעולם הגוף. ולכן כשהולכים לרופא נפשות, כמו שאת אומרת, שיכול להיות אדם שהוא רופא עיניים, והוא לא באמת יודע את מלאכתו נאמנה, הוא יכול לעשות נזקים, זה בהחלט תקף גם לגבי עולם הנפש. ולכן, ברגע שהולכים למישהו שהוא לא מנוסה, אין לו תעודות, ואת יודעת מה תעודות? זה לא רק על המסגרת, על הקיר תלוי. תעודות זה משהו שמתעד את יכולותיו בתחום הזה. ולכן, תעודות לא פחות חשובות, תעודות אנושיות. ברגע שמגיעה החברה ואומרת לך, תקשיבי, האישה הזו והזו עזרה לי ובתהליך וכו' וכו' וכו'. זה גם תעודה מבחינתי לא פחות חשובה, את מבינה מה אני אומר?
כן, כן.
אבל ברגע הזה, אני חושב שזה דבר נושא חשוב מאוד שאלת, כי בפרט בדור שלנו, זה מקצוע מאוד קל, עושים איזה סדנה, איזה כמה שיעורים, לומדים לדבר כמה מילים, ויש פה הכנסה יפה. ולכן פה צריך לדעת לדבר, להיזהר מאוד, ולהבין שעולם הנפש זה עולם רגיש, ועולם מסוכן, ועולם מסובך, ולכן בפרט אדם שמגיע עם בעיות מורכבות, מגיע למישהו שהוא לא מוסמך לכך, ולא ראוי בכך, ולא מנוסה בכך, יכול כמו שאת אומרת להסב לעצמו נזקים גם ברמה הנפשית, וגם ברמה שהדיברת יכול לחשוף כל מיני נושאים אישיים שאנחנו לא רוצים שיחשפו, וזה כמובן הדבר הבסיסי ביותר בבעל מקצוע ובאדם שמטפל, זה החיסיון המוחלט, ושהבן אדם ירגיש פתוח לשבת ובאמת לספר את מה שעל ליבו. כי לצורך העניין, אדם שהולך לרופא, אז הוא אומר, כואב לי הרגל. ואז הוא מטפל בו. אבל אם הוא לא יספר לו שכואב לי הרגל, הרופא לא יכול לעזור. כאשר בן אדם הולך לפסיכולוג או למטפל רגשי, בשביל שהוא יוכל לטפל בו, הוא צריך לחשוף את הפצע. ואם הוא לא יכול להרגיש בנוח לחשוף את הפצע, כי הוא יודע שמחר זה יתעלה בכיכר העיר, ויסופר לבן דוד שלו, למשפחה שלו, אז אי אפשר באמת לטפל בצורה רצינית. גם מי שמגיע, מרגיש חסום ולא משוחרר, ולכן הטיפול לא יכול להיות אפקטיבי. אז לכן אני מודה לך מאוד שהעלית את הנושא החשוב הזה, ובעזרת השם, אני מקווה שמצאת מישהי אחרת שכן ראויה
לקחת. אני רציתי להוסיף עוד משהו קטן.
בבקשה, כן.
ורציתי גם להגיד גם, שפשוט המטפלת הזאת, המטפלים בכלל, הם רומים למטופל להיות תלותיים. אני לא שמתי לב שאני בכלל גם לא צריך יותר משנה להיות אצל מטפלת.
כן.
מדי פעם צריך להחליף.
נכון.
או לעשות הפסקה, אבל היא משכה אותי במשך שנתיים וחצי.
כן. פשוט כמובן שאנחנו לא... כן, אנחנו לא מדברים על, באופן הכללתי, את מדברת על מישהי ספציפית, אני כמובן לא יודע על מי את מדברת, וגם לא מעוניין לדעת.
לא ללכת למטפלים יותר משנה, נקודה.
זו דעתך, וזה בסדר גמור. זה בסדר גמור שאת מביעה את דעתך, ובעזרת השם אני מקווה שתמצאי את האישה האחת והיחידה והנכונה, שתעזור לך לפתור לך את המורכבויות, ובעזרת השם מאחל לך חיים טובים ומאושרים, ושתמצאי את השליח הנאמן שיוכל לעזור לך בזה. בינתיים שיהיה בשורות טובות ולילה טוב.
הזמן עובר ולא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. להירגע, לזכור את כל מי שנגע, להשתנות, להיבנות, להישען על אמונות, לחבק את הבדידות, לשוב אל הילדות, לדמיין שטוב יותר, ואז לחזור למציאות, להחיות את מה שמת, לחפש את האמת, לתכנן את הבריחה, לשקר לעצמך, לנצח את החושך, ללחוץ יד לאושר, לחשוב שזה הסוף, ואז לקום לבד בבוקר. הזמן עובר ולא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. לגלות את הפרידה וכוח מפלדה, לסמוך על חברים, לאסוף את השברים, לחזור לישון באור, פתאום להיות גיבור, להבין שממשיכים לטפס מתוך הבור, לרקום משמעויות וללמוד מטעויות, לשבור את הכללים, לדעת שמילים אין רק מילים, אין רק מילים, לשאוף למנוחה, לנשום קצת לרווחה, להישאר ולספר את הסיפור שלך. הזמן עובר ולא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. הזמן עובר ולא נרדם, נשבר אוהב ושוב כואב, זה הסיפור של כל אדם, זה סיפור של הלב, של הלב. הזמן עובר ולא נגמר, נגמר.
כן, שוב, שלום ולילה טוב, אנחנו עם מאזינה נוספת. מאזין?
שלום.
מאזינה, כן, שלום וברכה, לילה טוב.
לילה טוב, יש לי איזו שאלה שכבר המון זמן אני תוהה כזה בעצמי וחושבת על זה, ובאמת אני אשמח סתם לקבל על זה תובנות ותשובה כן. כזה,
כן.
ככה, ש... איך זה יכול להיות שכתוב כל כך הרבה דברים בתורה, המון 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 פסוקים על ואהבת לרעך כמוך, לא תעמוד על דם רעך, ונגיד שאדם ייפול כבשן האש ולא יבייש בן אדם ברבים, או כאילו, קיצור, ממש ממש חשוב בתורה כל הקטע של אהבת ישראל, ופתאום כשיהודים לצערנו מתגרשים, כי זה גם כתוב בתורה שצריך לפעמים להתגרש וזה בסדר, אבל פתאום כאילו יש מין כזה, הכל כאילו פתאום כמו שבפורים שותים יין ומותר, כאילו פתאום עושים הרבה שטויות וזה בסדר, פורים, כאילו פה פתאום מתגרשים, ופתאום יש כזה מין, כאילו מותר הכל, כאילו לא הכל, אבל יש הרבה אתרות עצמיות כאלה, נגיד האחים והאחיות של הגרוש שעד עכשיו הכל היה, הם היו חברות והם כיבדו, אהבו אחד השני, לא היה ביניהם שום דבר, ופתאום לא מדברים, מחרימים את הגרושה, ויש ארגונים שמודדים להתגרש ברמות של ממש כאילו מהתחלה, לא שומעים את כל הסיפור, תתגרשי, תתגרשי, וסתם, אני אומרת, יש הרבה, יש לי המון מחשבות על זה, שלא מספיק מעוררים גם על העניין הזה, כאילו, זה דבר שיותר מדי רגיש, אבל זה עכשיו שירת העומר, והייתי שמחה, סתם.
כן, אני חושב שזה דבר שהוא מקסים שהעלית אותו בתקופה הזו. אני מותר לי לשאול האם את מדברת מחוויה אישית, או שסתם נושא שהטריד אותך, משהו שפגש אותך באיזושהי צורה?
אני, יש לי במשפחה, לצערי, כן, מקרים כאלה.
כן. תראי, כשאת שואלת שאלה כזאת, אומרת, למה בעצם אנשים מתנהגים לא בסדר, לא למה זה מותר כמובן? והסיבה שאנשים לא מתנהגים בסדר, מכיוון שאנשים טועים בכלל בהתנהלות היומיומית שלהם בעבודת השם. כל המציאות הזו של עבודת השם היא מבוססת על כך שוידעת היום והשבות האלה ובך. אנחנו עכשיו לא מזמן ישבנו, הסבנו סביב השולחן בליל הסדר, ודיברנו על כל התקופה הזו של יציאת מצרים, המכות, שהקדוש ברוך הוא הרעיף על המצרים, על קריאת ים סוף. למה נועד כל הסיפור הזה? אומרת התורה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. עם דגש על וידעתם כי אני השם. זאת אומרת, היהדות מלמדת אותנו, את האופן הנכון שבו אנחנו צריכים לנהל את חיינו. וידעת היום והשבות האלה בבך. לעולם הרגש יש מקום מכובד מאוד, חשוב מאוד, חיוני מאוד בעולמנו, בכל התחומים. גם בנושאי זוגיות צריך רגשות, גם בנושאים חינוכיים חייבים רגשות, ובכלל בחיים. אבל הדבר שצריך להוביל את חיינו זה השכל, זה ההיגיון. וידעת היום ואחרי זה והשבות האלה ובך. ברגע שבן אדם נותן לרגשות שלו דרור, אז יום אחד הוא יכול להיות האוהב הכי גדול, ולמחרת, בעקבות סיבות כאלה או אחרות, גירושין, יכול להיות גיסים מקסימים ואוהבים וחברים, ברגע שזה נכנס עכשיו למשהו רגשי, כי פגעו, כי הוא הרגיש, כי הוא חשב, והרגשות מנהלים אותו, אז פתאום הכל מתפוצץ. אבל ברגע שבן אדם מתנהל מתוך הבנה, מתוך שכל ומתוך מה שנכון, אז הוא לא פזיז. חז"ל מלמדים אותנו שההבדל בין צדיק לרשע, זה לא כל כך דרסטי כמו שאנחנו מדמיינים, שהוא שייך למקום אחד והוא שייך למקום אחר. חז"ל מלמדים אותנו ואומרים, צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. זאת אומרת, גם הם כמו הם, שניהם הלב אצלהם הוא משהו דומיננטי. אבל השאלה אם אנחנו מנהלים את הלב, את הרגשות, או שהרגשות מנהלים אותנו. וברגע שבן אדם הולך לפי האינסטינקט הבהמי שלו, הרגשי שלו, שפועם בו, אז ברגע שזה מתאים לו, הוא חבר הכי טוב ואוהב והכל נחמד. ברגע שזה לא מתאים לו, מכל סיבה שלא תהיה וזה תקף כמו שאת העלית בנושא הזה של הגירושין למרבה הצער, שזה גם סיפור קשה מאוד, התופעה הזו שהולכת ותופחת, וזה משהו בשורש טעותי, משהו בדור שלנו, לא מבין באמת את החיים שנועדו בשביל להתמודד, בשביל ללמוד את החיים, בשביל להתגבר, בשביל לקבל אינדיקציה ודוגמה איך אנחנו צריכים לפעול, דווקא על פי הקשיים שנוצרים בזוגיות, בחינוך, ואנחנו רואים את זה למרבה הצער בכל החזיתות, את ההזנחה הזו. רק ילדים יותר קשה לשלוח לאומנה, אבל גם יש גירושים מילדים. גירושים רגשיים, אנחנו מוצאים לא מעט, זה שלא מדבר עם זו, וזה שלא מדבר עם אביו וכולי, או עם אמו, וזה דבר שהוא כואב עד מעמקי הנפש ומעמקי הלב, מכיוון שיש פה משהו בתפיסה שהוא צריך לעשות סוויץ' בראש, ולהבין שבאנו פה לבנות ולהיבנות, ולא באנו לנסות להתאים את המציאות לפי מה שמתאים לנו. לכן, הנטייה הזו, כמו שאת מדברת, שבאה לידי ביטוי, ושוב אני אומר, דווקא התקופה המותאמת לסוגיה הזו, אבל אני חושב שזה מתאים גם לנושאים אחרים, הנושא הזה של לפעול בצורה נכונה וישרה. אבל התופעה הזו עליה שאת מדברת, היא תופעת כאב עצומה, שמשקפת לנו את המציאות הזו, שאנשים הולכים לפי האינסטינקטים שלהם. אם אתה הולך לפי השכל וההיגיון, אתה אומר, שנייה, איך ייתכן? הרי אולי הצד השני צודק. אולי שני הצדדים צודקים, ויש פה פשוט אי הבנה. איך בן אדם יכול לחרוץ גורלות, ואיך בן אדם יכול לשבת מהצד בלי להכיר את כל הסוגיה בין בני הזוג, ולתמוך וללוות ולדחוף גירושין, ואיך בן אדם שעד אתמול היה חבר הכי טוב שלי, פתאום נהיה שונא שלי ומדבר עליי בצורה כל כך לא יפה, ומלכלך ומחתים את שמי. ברגע שבן אדם עובד לפי תחושות פנימיות, לפי אינסטינקטים בהמיים, מה שמתחשק לי, מה שמרגיש לי, מה שהלב שלי עכשיו מציף, אז ההשלכות הן קשות, גם בחיים בכלל, וגם, כמו שאמרת, בסוגיה הזו בפרט. אז לשאלתך, מה עושים בדבר הזה? משליטים את השכל על הלב. כיצד? אומר שלמה המלך החכם מכל אדם, אחזק במוסר אל תרף. ברגע שבן אדם מחזיק במוסר ולא מרפא, מדי יום מכניס את עצמו לתודעה אמיתית של החיים מה הם ומה תפקידנו, ואין איך אנחנו צריכים לפעול בצורה בוגרת, בצורה אחראית, בצורה אנושית, בצורה חכמה, בצורה מוסרית, ולא בצורה של מה שמתחשק לנו כמו בעלי חיים. חז"ל מלמדים אותנו בפרשה הקרובה, בעזרת השם שנקרא, אישה כי תזריע וילדה זכר. אומרים חז"ל, כמו שהאדם נברא אחרי בעלי חיים, ככה גם משנתו, הלכותיו, סוגיותיו, הגיעו אחרי בעלי החיים, כי הרי בפרשה הקודמת דיברנו על בעלי החיים. ובנקודה הזו אומרים חז"ל, למה נברא אדם אחרי בעלי החיים? אם הוא זכה, אומרים לו, תשמע, כל העולם כולו נברא מוכן בשבילך. הגעת לפה בסוף, אחרי שכבר כל העולם, כל הבריאה מתוקנת ומושלמת. אם הוא לא זכה, אומרים לו, יתוש קדמך. יתוש, הזבוב הזה, שלפעמים הורס לנו את הלילה, ואנחנו במחי כף ממיתים אותו. הוא קדם לך. אז מה אתה מרגיש כל כך טוב עם עצמך בעולם פה שאתה ככה מתנהג? אז אם בן אדם מתנהג בצורה בהמית, על פי האינסטינקטים שלו, ועל פי מה שמרגיש לו עכשיו, ולא על פי מה שנכון, הוא צריך באמת להבין את המיקום שלו, כי אם אתה כמו יתוש בהתנהגות שלך, או כמו בעל חי אחר שפועד לפי האינסטינקטים שלו, אז באמת אין לך שום פריבילגיה עליו. מותר האדם מן הבהמה עין. המשמעות שלך כאדם, המציאות שלך, זכות הקיום שלך כאדם, רק על ידי כך שאתה יודע להתנהל במקרים כאלה מורכבים, שאחד מהם, כפי שציין, זה ככה. ולכן, כאמור, בספירת העומר, אני חושב שזו תקופה נפלאה ומקסימה, ומסוגלת מאוד להתחזק בנושאים החשובים ביותר של איש לרעהו, של בן אדם לחברו, שעליו אמר הלל הזקן, זוהי כל התורה כולה, מאי דסנית הלך לחברך לא תעביד, מה ששנוי עליך אל תעשה לחבריך. וכל אדם יודע, גם מי שלא עבר את זה, ובעזרת שם שלא יעברו את זה הרבה, אבל מרגיש שבן אדם שוכבה חוויה של גירושין, גם איש וגם אישה, זה תקופה קשה מאוד, מול הילדים, בעולם הרגשות, מול המשפחה, מול הסביבה, זה תקופה לא קלה. ולכן אני חושב שזה ראוי ורצוי שאלה את הנושא הזה לגלות רגישות למציאות המורכבת הזו, הכואבת הזו, ואפשר גם לשתוק. לא תמיד חייבים להביע דעה, לא חייבים לצדד, אפשר לפעמים להתנהג כמו אהרון. את זוכרת מי זה אהרון? הלו? כן, אני רואה שהיא לא איתנו, אבל אני רק אשלים את העניין הזה, בשביל שנוכל לעלות מאזינים נוספים. אותו אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום, כאשר הוא נתנסה בניסיון הכביר, הקשה הזה, שנשרפו שני בניו, שני בני אהרון, אלעזר ואיתמר, וידום אהרון. לפעמים מותר גם לשתוק, לא תמיד חייבים להביע דעה, ולומר שהוא השם והיא לא בסדר. אם אנחנו נפנים ונקנה את הקניין הנצח הזה של שתיקה, כפי שאומרים חז"ל, השתיקה היא סייג לחוכמה. סמא דכולא משתוקא, אומרים חז"ל, סמא של כל המחלות, הסמא, התרופה של כל הבעיות וכל המחלות זה שתיקה. ברגע שבן אדם מדבר, אז כבר המילים שולטות עליו. ברגע שהוא שותק, אז הוא משנייה, תן לי לחשוב. אכן, בעניין הזה ובתקופה הזו, טוב שעלה הנושא הזה, כי באמת זה דבר שצריך חיזוק מדי תקופה. ואנחנו צריכים לזכור שבית המקדש שטרם נבנה, הוא נחרב בגין אבון שנאת חינם. ושנאת חינם מתחילה ברכילויות ובדיבורים מיותרים. ולוואי ונתחזק בזה כולם, כמה צלילים ומאזין נוסף.
עם ישראל הוא עם אחד, עם ישראל הוא מאוחד, שנאת חינם שרפה לנו את הבית. שנים של גלות בכי אבות, אש השנאה ומשרפות, בואו נאהב כי אחים אנחנו. ואולי ואולי בזכות סבא זכינו, בזכות סבא זכינו, יבונה בסמקדוש השלישי, בזכות סבא זכינו, בזכות סבא זכינו, יבונה בסמקדוש השלישי. ואולי בזכות סבא זכינו, בזכות סבא זכינו, יבונה בית המקדש השלישי, בזכות סבא זכינו, בזכות סבא זכינו, יבונה בית המקדש השלישי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
די לפילון, די לשנאה, רק באחדות נביא גאולה. ילדים של אבא, רחום אחד כולנו. אז בואו נאהב מכל הלב, כל יהודי הוא החואב, ייבנה המקדש כי אחים אנחנו. ואולי המקדוש השם.
שלום ולילה טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. לפני כן אני יומר את מספר הטלפון שלי לבקשת המאזינים שיכולה לאפשר להם לשוחח איתי מחוץ לתוכנית. הטלפון הזה נועד או למתן עצות קצרצרות וענייניות לשאלות, או לחילופין לקביעת פגישה. מספר הטלפון שלי הוא 053-417-1601, 053-417-1601. אני בלי נדר במהלך התוכנית יחזור על זה שוב לבקשתכם, וכעת נפנה למאזין שאיתנו על הקו. שלום ולילה טוב.
לילה טוב, הרב.
שלום וברכה, כן.
הרב, הלילה שעושים היום זה ליל השואה. לפעמים אני חושב על זה שכשמדברים על זה, לא רק על זה רק, אבל יותר בעיקר על כל מיני אירועים שקרו לעם ישראל, וכל הקושי שהם סבלו, ותמיד מדברים על השואה, אז זה עושה כל מיני רגשות פנימיות כאילו קשות. וגם זה שאלה אחת שיש לי, וגם עוד שאלה, למה קבעו את היום היום דווקא ליום השואה? למה לא יום מחר או אתמול?
כן, זה שאלה שמופנית לרבנות הראשית, שקבעו את התאריך הזה בספירת העומר ואחרי פסח, והם גם מייחסים חשיבות לכך שזה כאילו כביכול צמוד ליום העצמאות, שזה כאילו משקף את התקומה מבחינת בנקודת מבט שלהם, שכביכול תקומה שהגיעה אחרי השבר, אחרי הכאב, אחרי הקושי והמצב הכל כך כביכול מייאש, שמשקף שכביכול ישנה, שוב אני מדגיש, לפי הנקודת מבט שלהם, כמובן שלפי התפיסה שלנו, של גדולי ישראל, זה לא המצב האופטימלי איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במדינה שהוקמה על תשתיות ועל בסיס רמיסת ורדיפת הדת והתורה והיהדות, של דבר שלצערנו מתמשך עד היום הזה, ועד כדי כך גם למרבה הכאב נראה גם ברחובות. רואים ממש, רחמנא ליצלן, כאין אנטישמיות בתוך עמנו, שנאה ורדיפת הדת ולומדי התורה, וזה דבר שהוא כואב מאוד, וצריך לדעת שהרבה הרבה הרבה...
לפעמים אני שואל את עצמי,
כן?
אז מה אנחנו עושים פה במדינה הזאת? למה לא נלך למקום אחר?
ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחריתה. ישנה חשיבות גדולה מאוד וקדושה עצומה שישנה דווקא בארץ ישראל, למרות שאנחנו עדיין בגלות, וצריכים לדעת שאנחנו בגלות. אבל
זה בא לידי... אבל אם אנחנו יכולים להיות בארץ אחרת,
למה ש...
אנחנו יכולים ללמוד שם יותר טוב ולעסוק במצוות, ולא ירדפו את הדעת.
אנחנו לא בורחים מהתמודדויות. ואם אנחנו נמצאים כאן ומקיימים את המצוות יישוב ארץ ישראל, ואם אנחנו נמצאים כאן ואנחנו לומדים על כך בחזל, שבשביל לצאת ולגור בחוץ לארץ, בוודאי לגור, אבל ישנם דעות גם בשביל לצאת, אבל בעיקר בשביל לגור, ישנם שלוש סיבות בלבד. לישא אישה, ללמוד תורה, ובשביל פרנסה. זה רפואה.
חלק מהלימוד תורה, הרב, לא?
כן, אבל בן אדם שיכול ללמוד פה ולומד, אז נכון שיש לפעמים קשיים, ויש קצת צער, ויש התמודדויות, אבל ברוך השם, יפה אחת בצער ממאה שלא בצער, אנחנו פה בשביל להתמודד, ופה בשביל לתת זכות וקיום לארץ ישראל שיושבים כאן ולומדים ועוסקים בתורה. על מה חרבה ירושלים? על זה שלא ברכו בתורה תחילה. יש הרבה שחזל מדברים על הנושא הזה של הקשר בין לימוד התורה וקיום המצוות למציאות הזו של ארץ ישראל ושל ירושלים ושל החורבן וכו'. אז לכן, בגלל שישנם כאלה שמעקמים את האף, או בשנם לא מתאים להם כך, או חושבים אחרת, בסדר, אז הם עתידים לתת את הדין, אבל אנחנו נעשה את שלנו. אבל מכאן ועד להגיד שאנחנו נמצאים עכשיו בגאולה, ואנחנו נמצאים עכשיו בחזון אחרית הימים, ועכשיו הגענו עכשיו, בסדר, זה יש עוד זמן, בעזרת השם מקווים כמה שיותר מהר, שהמשיח יבוא, אבל כרגע אנחנו נמצאים בכאב, וצריך לדעת שהמדינה הזו, היא... נבנתה על חורבות הדת. זאת אומרת, לקחו אנשים יראי השם ופשוט עשו מאמץ כביר לחלן אותם, להוציא אותם ולגרום להם שיפסיקו לקיים את התורה ואת המצוות, ולהכניס בהם דברי כפירה, רחמנא ליצלן. זה, יש הרבה שהגיעו עם כיסופים וכמיהה לבנות פה בתים, ועשו את הכל בשביל להפוך אותם כביכול לציוניים. אז לכן אנחנו בנקודה הזו, אבל זה גלשנו למקום.
הרבה אמרו לי שבחול שמרו את התורה יותר טוב מפה.
נכון, אתה צודק, נכון. זה לא, זה חד משמעי, זה ודאי שהגיעו במיוחד מתימן, עולי תימן, באו ושמו אותם בקיבוצים וגזרו להם את הפאות, ושידלו אותם לחלל שבת, ולעזוב את את הזה. אבל שוב, אנחנו כעת נמצאים במציאות הזו שאנחנו פה. זה שאנחנו פה, לא נספר עכשיו לאף אחד סיפורי סרק, לפיהם אנחנו נמצאים בגאולה השלמה. אבל מצד שני, אנחנו לא, באנו פה בשביל להתמודד, ובאנו פה בשביל לבנות את עצמנו, וברוך השם, עולם התורה פורח, ובעזרת השם כך ימשיך, והם אמרו פן ירבה, ואנחנו נגיד כן ירבה וכן יפרוץ. עכשיו לשאלתך בנושא הזה של השואה. כמו כל דבר בחיים, אם בן אדם לוקח את זה כמוסר השכל, מנסה ללמוד מהדבר הזה איך אני מתקדם מזה, איך אני מפנים את זה, איך אני לוקח את הדברים הלכה ולמעשה לראות איך אני נהפך על יותר טוב מהסקת המסקנות מסיפורים שפוגשים אותי בחיי, אז גם בסיפור של השואה הוא יוכל להבין את הדבר הזה, שזה נקודה שאיתה פתחתי היום את התוכנית, שהמציאות הזו שאנחנו נמצאים זה מציאות שלפני לא הרבה זמן, אנחנו לא מדברים לפני 1,000 שנה, אפילו לפני 100 שנה, זה היה מציאות שאנשים פשוט נלחמו על חייהם, נלחמו על, 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 על קליפה של תפוחי אדמה בשביל לחיות, ראו את הוריהם ואת אחיהם ואחיותיהם, ואת בניהם ובנותיהם נעקדים ונשרפים, וגביעות מתגוללות ברחבי ברחובות. זה, 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 זה לא קרה לפני הרבה שנים בשביל שאנחנו לא נתעורר ונגיד אנחנו נמצאים פה בשביל להתמודד. וישנה, דיברתי על זה עם האזינה הקודמת בהיבט אחר, אבל ישנו איזשהו פינוק כזה בדור שלנו, שקצת קשה משהו אז כבר מתגרשים, קצת קשה אז כבר מוותרים על הילד, מוותרים על ה... ופה אנחנו צריכים להבין, אם לוקחים את הנושא הזה, נכון שזה כואב, נכון שיש יום לזכר קדושי השואה, וצריכים לומר תהילים עבור אלה שלא ישירו צאצאים למרבה הכאב, ולומר קדיש, וזה דבר שהוא מקסים, וכל יום צריך לעשות, זה לאו דווקא ביום הזה. כל יום צריך ללמוד לעילוי נשמתם של 6 מיליון היהודים, אחינו, שנאגדו ונשרפו על קידוש השם, רק תחת ומסיבת היותם יהודים. אבל לכן אני אומר, אם אנחנו מפנימים את הדבר הזה ולוקחים את הסוגיה הזו כמו כל שאר סוגיות החיים שאיתם אנחנו נפגשים, בכדי לגדול, להתרומם מזה ולהפנים ולהסיק מסקנות, אזי אנחנו לא נכנסים לתוך המקום השחור והאפל, כי מבינים שגם דברים קשים עבורנו, הם ניתנו למעננו, הם באמת הופכים לאפקטיביים וכדאיים. אבל אם בן אדם עסוק רק בעבר, בלי להתעסק בעתיד, אז הוא עלול לשקוע. ושוב, זה מסר שתקף לכל דבר. יש לנו איזו נטייה להתמסכן, להתעקע בעבר, ולפקוט על ההיסטוריה. ותמיד צריך לזכור שמי שמתעסק בעבר יתר על המידה, מפסיד את העתיד. צריכים להתעסק בעבר רק בשביל להסיק מסקנות. נכון, צריך לתת מקום לרגשות, לכאב, בסדר. אבל צריך להבין שאנחנו פנינו הלאה. העבר עין והעתיד עדיין. אז ברגע שבן אדם מסתכל באופן כזה, אז בעזרת השם הוא יעשה את הדבר הנכון. עכשיו אני שוב, כפי שהבטחתי, אני אתן את מספר הטלפון בכדי לשוחח איתי מחוץ לתוכנית. הטלפון הזה נועד בכדי לשוחח שיחות קצרצרות או לחילופין לקביעת פגישה. מספר הטלפון 053-4171-601, 053-4171-601. כמה צלילים ונשוב אליכם למאזין נוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
כן, שבנו אליכם, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב. הלו.
שלום וברכה.
כן,
שלום וברכה.
כן.
רציתי לומר רק לגבי מה ששאלו קודם, למה את יום השואה קבוע היום. איך שהבנתי, בגלל שבאותו יום גטו ורשה נפל אותו יום, לכן קבעו את זה היום. כביכול שזה כביכול הגבורה שהם כביכול התנגדו.
כן, 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 בהחלט זה גם מבוסס על הסיבה הזו, אבל אני אומר שמי שקבע את היום הזה, זה קברניטי המדינה. אנחנו דוגלים בכך שאנחנו צריכים כל יום מימות השנה לזכור ולא לשכוח את אחינו שנספו שם על קידוש השם, ולומר מה שאנחנו יכולים, ללמוד לילוי נשמתם. כן, כן. אבל אני אומר שוב, יש להם גם שיקולים נוספים, מה שאמרתי עם התקומה, אם הקשבת, יש להם גם את החשבונות
הללו. כן, הקשבתי לזה.
כן, בבקשה. כן, ידידי.
עכשיו, השאלה שלי היא ככה, הציבור אצלנו מאוד כביכול, אני לא הייתי אומר מתנגד, אבל אולי זה ככה, לכל הימים האלה הייתי קורא ליום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות, שכביכול הציבור שלנו, ואני גם אני חלק מזה, שהם דוגלים כביכול, אנחנו לא קשורים לזה את יום העצמאות, כביכול אחינו כן חוגגים אותו, ואנחנו כביכול לא קשורים אליו ולא עושים כלום. השאלה שלי למה? לכאורה, נכון שהמדינה הוקמה על תשתית חילונית, והכל נכון, אבל היום שאנחנו חיים בתוך המדינה הזאת, שזה חסד עצום שאף אחד לא חלם עליו, אלפי דורות לא חלמו על דבר כזה, שאנחנו נחיה בארץ ישראל, נגיע עד לכותל, דבר שזה כאילו נראה לנו היום קלאסי, אבל זה דבר שדורות שלמים חלמו על זה.
כן.
השאלה שלנו, אז כאילו השאלה שלי, כן. למה אנחנו גם לא עושים איזה משהו כזה? אני לא אומר לעשות על האש וזה, אבל לעשות איזה משהו, זה השאלה שלי.
אנחנו אומרים, מתפללים על כל יום, שלוש פעמים ביום, ירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכום בתוכה כאשר דיברת. ולכן, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו יושבים בארץ אשר תמיד עיני אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. אבל אנחנו, השמחה של שיטתם צריכה להיות זה על הקמת המדינה. וכאשר אנחנו רואים כל כך חילול השם, אתה רואה מלחמה ורדיפה אובססיבית לנושאים שבשבת, לנושאים שבקדושה, לתפילין ברחבי, לאחרונה שמעתי שבעיר תל אביב היה מישהו שאחד...
גזר שם, נכון.
מה?
נכון, כן.
סגן ראש העיר הרהיב עוז וחוצפה, כי העיזו לקיים תפילת חול המועד ברחבי העיר. ברחוב, שהוא מה שנקרא, איך קוראים לזה היום? מרחב ציבורי. אז הפגנות ועצירת רכבים וונדליזם על כל מיני דברים חסרי חשיבות אמיתית, זה דבר שהוא מותר. אבל כשמקיימים תפילה לבוראינו ואמירת הלל בכל המועד פסח, זה דבר שהוא עבירה על החוק וימצאו את הדין, הוא אמר. אתה מבין? זה דבר שקברניטי המדינה, גם היום, אתה רואה את החוצפה ואת החילול השם, ואת שמדברים, אמרו לי גם שצחקו על, עשו ממש דלגיטימציה על ראש הממשלה או מישהו אחר, שאמר את צמד המילים בעזרת השם בתוך דבריו, עשו מזה גם כן ליצנות. אתה מבין? אז זה לשמוח על הקמת מדינה, כשזוהי פרצופה, זה דבר שהוא כואב. אתה רואה את המלחמה המתמדת על אברכים, על בני תורה, על מלא התורה, על כל נושא שבקדושה, זה דבר שכבר סיבה להילחם בו. אז, ושוב אני אומר, צריך להבין שמבחינת מייסדי המדינה, מבחינתם, הם רצו בכלל לבנות את המדינה באוגנדה. והסיבה שהם בסוף בחרו פה, זה לא משיקולים אידיאולוגיים, ולא משיקולים רוחניים, ולא משיקולים של קדושה. זה משיקולים של תנאי אקלים ומזג האוויר. אתה מבין? אז לכן, ברגע שאנחנו משתפים את הדבר הזה, משתפים פעולה עם הדבר הזה, אנחנו כביכול משלימים המציאות הזו. להגיד תודה בוודאי, אפשר לומר תודה על כל דבר, על זה שברוך השם אנחנו נושמים וחיים, ויש לנו את הזכות לקיים את מצוות הארץ בקדושה ובתארה, וזה שאנחנו, יש לנו, כמו שאמרת, את הזכות העצומה ללכת להתרפק על אבני הכותל האחרון של בית המקדש, אבל שוב, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתוך גלות, וכשבן אדם נמצא בשמחה, אז הוא לפעמים מאבד קצת פרופורציה, ומאבד את העצבות ואת הקושי, מעבר למצב הביטחוני שבו אנחנו נמצאים, כן? כעם בארצו לא יכול ללכת פה בצורה בטוחה, ואנחנו חשופים לסכנות קשות. לאחרונה אנחנו ראינו, למרבה הכאב והצער, אחים ואחיות, שרק בשל היותם יהודים בארצם, נרצחים, יוצאים מהבית ולא חוזרים.
אז לכן, גם בזה גלות, שגם היינו, גם עברנו הרבה פרעות, שואה, דברים כאלה, זה לא,
נכון, לא דבר נכון, שכאילו נכון, נכון,
חדש
נכון,
לנו.
בהחלט.
עברנו
בהחלט,
דברים הרבה יותר, הייתי אומר,
בהחלט, אבל זה קצת מגוחך לקרוא למציאות שבה אנחנו חיים עכשיו עצמאות. מגוחך, בדיוק כפי שזה מגוחך שאדם שהקשר שלו לישראל, לארץ ישראל, זה זה שהוא גר בתל אביב, או אני לא יודע איפה בארץ, והוא קורא לעצמו ציוני. ציוני זה, זה, זה שובך לציון ברחמים, ירושלים, עם הקדושה של ירושלים, עם הכמיהה והכיסופים, להתקרבות להשם יתברך, ולא ישראלי, ציוני, שאין לו קשר ישיר או עקיף לדעת. אנחנו נמצאים, אתה מבין, במדינה שנלחמים מלחמת חורמה, לא להכניס מושגים בסיסיים על ההיסטוריה שלנו בבתי הספר. אבל נצרות ואסלאם, אדרבה, שיחכימו ושיסכילו להרחיב להם את האופקים, זה דבר שהוא אין לו הבנה, אין לו תפיסה. מכחישים את ההיסטוריה שלך, ללמוד מאיפה הגעת, ומלמדים תורת דרווין המטופשת של ההתפתחות והקוף, וכל השטויות הללו. גם את התנך שכן מלמדים, אני יצא לי לא פעם ולא פעמיים לשבת במגוון הזדמנויות, בהרצאות ובחוגי בית, עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. והסילוף הנוראי שמלמדות המורות בבתי ספר הממלכתיים, כשמלמדות תנך, זה פשוט נוראי, נוראי, מאנשים קדושים ורמי מעלה בתנך, עם דוד המלך, ואיך מציירים, את הדמויות הללו, בצורה כל כך מעוותת ומבזה, ושוב, זה הכל נעשה במימון המדינה, שעליה אנחנו כביכול צריכים לשמוח, שהוקמה, וכפי שאתה ציינת, אתה מבין, היה פה מלחמה אמיתית, לרמוס את היהדות, ולא מבינים שכל המשמעות של היהודים זה היהדות. אז נכון שבתוך היהדות, הסיבה שאנחנו, חלק מהסיבה שאנחנו נקוראים יהודים, יהודה, זה על ההודעה, על הכרת הטוב, זה הדבר הבסיסי ביותר, בבסיס חייו של יהודי. הודעה והכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל אשר גמלנו, עדי נעזרנו רחמך ולא עזרנו חסדיך, על כל דבר ודבר, ובטח גם פה שאנחנו, על כל נשימה ונשימה. אבל באופן עקרוני, על הקמת המדינה, זה דבר שאנחנו, לא מדבר על הלל, שבכלל זה נקבע על ידי חזל, גדולי הדור אמרו שאנחנו לא מוסיפים על דעתנו דברים כאלה. אבל שוב, מזמור לתודה אנחנו אומרים כל יום. מזמור לתודה, למה אתה אומר שאנחנו לא מודים? בתוך מזמור לתודה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז כל הזמן אנחנו מודים ורוצים להודות וממשיכים להודות, ואומרים את זה ומודים כאמור 3 פעמים ביום ב-18, ומתכופפים כשאנחנו מודים. אתה מבין? אז כששאלו את החזון איש למה הוא לא אומר הלל ביום העצמאות, אז הוא אמר גם בן גוריון לא אומר. אתה מבין? אז אנחנו צריכים להודות הודעה פנימית ועמוקה, וגם לעשות עם ההודעה הזו משהו. ולמעשה, להחדות, להרבות אהבה ואחווה, ולזכור, אנחנו בסוף בסוף הספירה מגיעים למתן תורה, לשבועות. כאמור, הלל הזקן אמר, המהות של מתן תורה כאיש אחד בלב אחד, הדבר החשוב ביותר זה מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך. וספירת העומר באמת זה זמן מיוחד להתעורר בעניין הזה. והציון אחרי חג השבועות, הציון המשמעותי, זה תשעה באב. תשעה באב, כאמור, בשיחה הקודמת, צריך לזכור שזה בית המקדש האחרון שלא נבנה אחריו, על שנאת חינם. לכן אנחנו צריכים להרבות באהבה אמיתית, חוסר שפיטה, גם בתוך הבית, אולי בעיקר בתוך הבית, בין בעל לאשתו, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדיהם, באהבה, בחמלה, ברגישות, באכפתיות, בהבנה, באהבה אמיתית, באמפתיה. ברגע שבן אדם נוהג בדבר הזה, אז אני חושב שבפרט, שוב, בדבר הכל כך כואב, אתה מבין, על בית המקדש נחרב על שנאת חינם, אנחנו עכשיו שמחים על הקמת מדינה בירושלים, וממתינים בציפייה דרוכה לביאת גואל ולבניין בית המקדש, וכמה שנאת חינם יש, בין עדות, בין מגזרים, במשפחות, בין קטגוריה כזו, וגם למרבה הצער זה חדר וחלחל לתוך הציבור שלנו, לפעמים במסווה של השקפה, זה בסדר גמור שאחד יש לו השקפה כזו והשקפה אחרת, אבל אפשר בכבוד, בהדדיות, בקבלת האחר, עם ישראל נחלק ל-12 שבטים, וזה בסדר. במהלך ההיסטוריה היו כמה חוקים, היה את בית שמי ובית הלל, אבל גם בתוך 24,000 תלמידים אפשר לחלוק אחד על השני, אבל צריך לזכור שלא נהגו כבוד זה בזה. והכבוד זה מילת המפתח, לכבד אחד את השני איפה שהוא נמצא, ולקבל את השקפתו גם אם היא שונה, שזה דבר שצריך לדבר אלינו בפרט בתקופה הזו. אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם בהחלט נוכל לעשות עצמאות, אבל עצמאות אמיתית, רוחנית, לא מציאות כזו שאנחנו חוגגים במדינה, אתה מבין שיש לא מעט ילדים שלא יודעים להשלים את הפסוק הבסיסי ביותר בשבילם ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הפסוק שאיתו אבות אבותינו הלכו ונאגדו איתם הפסוק הזה, נפרדו מהעולם הזה ונאגדו במשרפות, באינקוויזיציה, ולכל אורך ההיסטוריה בתקופות הקשות ביותר. והיום אנחנו יושבים עם בארצו, על זרי הדפנה, ועם טכנולוגיה מפותחת, והכל כל כך זמין, והכל כל כך בשפע, ואתה הולך לסופר ואתה קונה הכל, אתה לא צריך לטחון חיטים בשביל לאכול לחם, ולא צריך לחרוש את השדה בשביל לקנות תפוח, אבל הנה השם אלוקיך הבא, את זה אנחנו נמצאים במציאות, שזה לא חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהמציאות של המדינה, כי יש כאן מציאות של מדינה שמבוססת על חילוניות. אתה אומר, אנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו זוכים להיות שותפים במעט בתורתם של לומדי התורה. משלמים סכומי עתק לקולנועים ולתיאטרונים וללמוד להיסטוריון, אבל את ההיסטוריה האמיתית שיושבים כמות יחסית קטנה של אברכים שתורתם אמונותם, על זה עושים כל כך הרבה דלגיטימציה ושיימינג ודיבורים כל כך מבזים ולא נעימים. אז כאמור, צריכים להודות חד משמעית, לזכור שאנחנו בגלות ותמיד בציפייה דרוכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו בעזרת השם. כן, אנחנו סיימנו עם המאזין הזה. שוב נזכיר לבקשתכם את מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר בכדי לשוחח איתי לעצות קצרות או לחילופין לקביעת פגישה, 053-417-1601, 053-417-1601. אני רואה שיש עוד כמה מאזינים, אבל עדיין אפשר להתקשר ל-50 דקות האחרונות שנותרו. נשתדל לענות לכמה שיותר מאזינים. מספר הטלפון באולפן 03-593-93, 03-593-93, זהו המספר, אליו תוכלו להתקשר, בכדי לשוחח איתנו בשעה הקרובה. כמה צלילים, אנחנו מאזין נוסף.
Men מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שוב שלום ולילה טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. שלום. לא.
זה יוסף חיים. זה יוסף חיים.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
אני, יש לי אחות שהיא גרושה והיא לא בקשר איתי, מה יכול להיות?
בוא תספר לי קצת יותר את הסיפור שלכם, שאני אוכל לנסות לנתח ולעזור ביחד.
זה לא סיפור כזה ארוך, היא התגרשה עם ילדים. וכבר הרבה זמן אנחנו לא בקשר, הייתי לא מזמן בקשר, ביקרתי אצלה, הם עזבו את הדת קצת.
רגע, שנייה. אתה נשוי?
אני לא נשוי, אפשר לומר. אבל יש לי גם ילדים.
ומפריע לך שאתה לא בקשר עם אחותך.
קצת, כן.
מצייר אותך. אני מבין. ולמה אתה...
מצייר אותי, כן.
כן. ולמה אתה פשוט לא מתקשר אליה ומתעניין בשלומה והולך לבקר אותה ו...
אני... מייצר קשר? באמת, אני לא מרגיש כל כך צורך. אני יותר בקשר עם אמא שלי.
אז מה מטריד אותך אם אתה בעצם בקשר עם אמא ואתה לא רואה צורך בזה? זה מפריע לך או שאתה לא רואה בזה צורך?
לא רואה בזה צורך.
נו, מצוין. אז אם אתה לא רואה בזה צורך, אז זה מצוין. אז בשביל מה אנחנו משוחחים כעת?
סתם, רציתי דאגה בלבי ששיחרנה. קודם כל יש כוח על הדברים, אני הקשבתי.
טוב. טוב.
אז לילה טוב.
לילה טוב ובשורות טובות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נתייחס כעת לשאלה שעלתה לאתר. אני אנסה, רק שנייה אני אחפש את זה בשביל לקרוא את זה מבפנים. יש נושאים שאפשר, אם אנחנו ניגשים אליהם בצורה נכונה וחושבים לפני כן כיצד לפעול, אנחנו יכולים לחסוך המון המון עוגמת נפש. אז היא שואלת את השאלה הבאה. רציתי לשאול איך בעצם אפשר לגרום לילדים לעזור בבית בלי לגרום להם התנגדות. כשאני מבקשת עזרה עושים לי פרצופים, וגם כשסוף סוף עוזרים בבית זה בצורה לא נעימה, כאילו עושים לי טובה. זה מאוד מפריע לי בתקופה הזו ובכלל. אשמח לצא מערב, תודה על התוכנית המיוחדת. כך היא מסיימת והיא מבקשת שנתייחס לנושא הזה. אני מתייחס לשאלה הזו מכיוון שאני חושב שזה נוגע למרבית מאזינינו היקרים והאהובים. עזרה בבית על ידי הילדים. אנחנו מבינים ויודעים שילדים בקטנותם אוהבים לנוח, אוהבים לשחק. מצד שני אנחנו רוצים ומבינים שזה נכון שיעזרו בבית. אני אומר רוצים ומבינים שזה נכון מכיוון שיש פה שתי סוגיות. ישנה את הסוגיה של רוצים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים וזקוקים לעזרה, ובנוסף אנחנו גם חושבים שזה נכון, אבל צריך לדעת שיש פה חלוקה של שני דברים. ולמה אני מציין את הדבר הזה? אנחנו משתדלים לנוק את כל חוכמתנו ואת כל ידיעתנו והשגותינו מהתורה הקדושה, מחוכמת השם. ושם יש נקודה מאוד מעניינת, בסוגיה הזו של חינוך בכלל ובעזרה בפרט, כאשר אנחנו פוגשים את אבי האומה אברהם אבינו עליו השלום. ואותו אברהם אבינו, כאשר הוא ממתין בציפייה דרוכה לאורחים ביום שלישי למילתו, היום הכואב ביותר, הוא מחכה בחוץ למרות השמש היוקדת, הוא ממתין. בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא שולח שלושה מלאכים בדמות ערבים, והוא מקבל אותם בשמחה ובמסירות, מוזג להם מים, מכין להם, ודואג לכל מחסורם, עד שבשלב מסוים, כאשר הוא מביא את בן הבקר, רך וטוב, כלשון התורה, אז הוא אומר, הוא פונה לישמעאל ואומר לו, בוא תבשל, בוא תכין את זה. ויקרא לנער. אומר רש"י במקום, מי זה הנער? זה ישמעאל, ועשה את זה כדי לחנכו במצוות. ופה בעצם התורה מלמדת אותנו מסר חשוב מאוד. אותו אברהם אבינו, הרי כל כך הרבה זמן חיכית לאורחים, וכל כך התמסרת והתאמצת. עכשיו בעצם הגיע הדובדבן שבקצפת. הגיע בעצם הרגע המכונן ביותר בהכנסת אורחים, לבשל להם את האוכל ולהגיש להם. ודווקא עכשיו אתה פורש ואתה אומר, הנה בבקשה, בני היקר, בוא תכין להם. מה שמחדד ומעצים את הפליאה, שמיד אחרי זה התורה ממשיכה, שאברהם ממשיך, והוא עומד עליהם ויוכלו, עומד עליהם לשרתם, ומערך אותם. ופה בעצם התורה מלמד אותנו מסר עצום בחינוך. אברהם אבינו, הוכיח לעצמו, ולא פחות לבנו, שמה שהוא עושה זה בשביל חינוך, לא בשביל מתן עזרה, לא מסיבות של אינטרסים אישיים ורצון להקל מעצמו. הרי עשיתי הכל, התאמצתי, יצאתי, סחבתי, עכשיו נשאר רק לבשל. ודווקא את זה אני נותן. כן, דווקא את זה אני נותן, מכיוון שפה אין נגיעות אישיות. פה הדבר היחיד שאני רוצה זה לחנכו במצוות. ואני אומר את הנקודה הזו מכיוון שהרבה פעמים אנחנו לא מסודרים מספיק בשפה שלנו ובתוכנית שלנו. אנחנו לא יכולים לקרוא חינוך לרצון לשיתוף פעולה שנובע מתוך חולשה ומתוך צורך אינטרסנטי, גם אם הוא הגיוני ומתבקש, אבל חינוך אי אפשר לקרוא לזה. חינוך הוא דבר שאנחנו עושים בכדי להעניק כלים לילד, להעניק עקרונות לילדים שלנו, וזה חייב להיות נקי מכל רבב. אם אנחנו רוצים שהילד יסדר את הבית, אנחנו לא יכולים להגיע מתוך רצון כי אין לנו כוח לסדר ולספר לילד שאנחנו מחנכים אותו. אם בן אדם עושה את הסדר הזה והבסיס הזה, וזה הנקודת מוצא שלו, אחרי זה יכול להתקדם לשלבים הבאים. ופה אני רוצה לתת לך, גברת נכבדה, 3 עצות. דבר ראשון, לתת להם בחירה. ילד וכל אדם, אבל גם ילד, אוהב להרגיש בחירה במעשיו. זאת אומרת, גם כאשר אנחנו רוצים לבקש ממנו דבר שמעבר לעזרה בבית, בכלל, אם אתה נותן לבן אדם בחירה, לצורך העניין רוצים שלך להתפלל תפילת מנחה, אפשר להגיד לך, יש עכשיו מנחה, ואתה יוצר איזשהו, אתה יכול להגיד, תשמע, יש עכשיו, יש עוד 10 דקות, יש עוד לפני השקיעה, מתי שתבחר. ברגע שאתה נותן, זה בפרט, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בין הזמנים, ובחורי ישיבות עדיין בבית, אם מגיעים במציאות כזו שמאפשרים לבן אדם את הבחירה שלו, והוא הולך מתוך מקום אישי, מעבר לזה שזה הרבה יותר מתייחס אליו בעצמו כשהוא בחר את זה, זה גם חוסך המון המון התנגדות שעלול לבוא ביחסי הורים ילדים. אז אם אנחנו מדברים כעת על הנושא שעליו רצי שישוחח, שזה הנושא של עזרה בבית, תנסי לזכור את 3 עצות הללו, ואני בטוח שזה יעזור מאוד. קודם כל, בחירה, כאמור, אפשר להגיד לילד, האם אתה רוצה לסדר את החדר או את הסלון? האם אתה רוצה את המיטות או את הארון? האם אתה רוצה לאסוף את מה שיש ברצפה? מה אתה בוחר לקחת חלק פה בבית? ושוב, אני מדבר אחרי הבסיס הזה שיש הבנה בתוכנו, שאנחנו ניגשים לילד מתוך מקום שאנחנו רוצים להקנות לו ערכים וכלים. בחירה. הדבר השני זה פרגון. קופלימנט. אנחנו כולנו אנשים שזקוקים להערכה, וגם הילדים שלנו. ברגע שילד מרגיש שכשהוא עוזר בבית והוא תורם בבית, אז הוא מוערך על ידי כך, אז הוא עושה את זה עם יותר חשק ומקבל מוטיבציה, כי יש לו חוויה אישית חיובית מזה, ולא שאומרים לו זה מינימום של מינימום שאתה עושה את תפקידך ואת מה שמוטל עליך. פרגון וקופלימנטים והערכה והבעת רגשות חיוביים אף פעם לא מזיקה, תמיד זה מביא תועלת. זה הדבר השני שיכול גם כן להועיל, ואני רוצה לתת לך גם עצה אישית שאני משתדל בביתי לעשות. אנחנו כולנו רוצים להרגיש שעשינו משהו, ולתת לילד בפרט להקנות לו בהתחלה משהו לא רגיל בכך, לתת לו מזה חוויה ותחושה של רצון להמשיך לעשות את זה. אני לצורך העניין, אם החדר קצת מבולגן או המטבח, אני אומר לאחד מילדיי, בוא כך תצלם את זה לפני, תראה איזה בלגן יש פה, ואחרי זה, כשיהיה מסודר, תחוש את הסדר שנעשה בזכותך, תביט בתמונה, ואז תביט במציאות, תראה את המטבח לפני ואחרי, את הכלים, את החדר, ותראה ותחוש ותחווה בעצם מה יצרת פה, מה עשית פה. 3 הדברים הללו, גם הבחירה, גם הפרגון וגם הצילום, שזה בעצם נועד, 3 הדברים הללו, להקנות לילד חוויה חיובית מהסדר והעזרה בבית. אבל ברגע שקופים וצועקים ומתעצבנים ועושים את ההפך מהשלוש עצות, ההפך מהשלוש עצות זה ללכת בלי התחשבות עכשיו במצב רוח של הילד ובמה שהוא יכול ובמה שנוח לו, ולהגיד לו אתה תסדר את זה ואת זה. כבר התחלנו לא טוב. אם אנחנו ממשיכים ובמקום לפרגן, שלא נדבר על ביקורת, אנחנו אומרים זה מינימום של מינימום מה שאתה עושה. והדבר השלישי, אם אנחנו לא מעניקים לילד חוויה של עשייה ושל יצירה, כמו שאנחנו כל כך זקוקים, הרי גם ישלו לנו מסכורת ויגיד לנו, תשמע, צובב בורג סביב עצמו, אחרי 10 דקות כבר נפסיק, אפילו שישלמו לנו על זה סכומים יפים, כי בן אדם רוצה להרגיש שהוא יוצר. מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר. הקדוש ברוך הוא יוצר, ואנחנו בצלם אלוקים ברא אותו, ולכן אנחנו כל כך רוצים לחוות חוויה של יצירה. ובשביל זה אנחנו צריכים להרגיש מה שנקרא את הלפני ואחרי. אם תעשי את 3 עצות הללו, אני חושב שבעזרת השם גם יהיה עזרה בבית, וגם זה יעשה בצורה נעימה. אפשר אחרי זה תמיד, שוב, אנחנו מדברים הכל על חוויה, חוויה, חוויה. ואם אנחנו עוד יותר מעצימים את זה, לעשות אחרי זה לשבת ביחד, לשתות שוקו ביחד, או משהו מתוק ביחד, וזה מותיר חותם חיובי ורצון להמשיך במסלול הזה פעמים נוספות. אני מקווה בעזרת השם באמת שתוך תקופה קצרה, תראי אכן שינוי ומהפך אמיתי בנושא הזה, ומניסיוני זה אכן עובד. אני שוב לבקשתכם, אני רואה שיש פה פנייה של כאלה שלא הספיקו לרשום את מספר הטלפון, 053, זה המספר אליו תוכלו להתקשר מחוץ לשעות התוכנית בכדי להתייעץ איתי בנושאים שתחפצו או לחילופין לקביעת פגישה. 053-417-1601, 053-417-1601, והמספר אליו תוכלו להתקשר בשביל לעלות בחצי שעה שנותרה לתוכנית הזו, 03-593-93, 03-593-93, כמה צלילים, ואנחנו מאזין נוסף.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
שלום ולילה טוב, אנחנו מאזין נוסף. הלו, כן.
שלום הרב, לילה טוב. אני בשידור,
כן, כן, בבקשה.
הלו, שומעים אותי?
כן, כן, בבקשה.
שלום, שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה על התוכנית.
כן.
התוכנית שלכם, של הרב, של הרדיו עכשיו, זה... איזה תוכנית זה?
מדברים מהלב.
כן, זהו, לא רק בשביל השם.
כן.
בנושא שאני רוצה לדבר, זה לא קשור כל כך ל... זאת אומרת, זה נושא שיושב לי על הלב מבחינה רוחבית, זה לא נושא של אישי.
כן.
הנושא שמדובר עכשיו במדינה, יש לא על היום השואה, אלא על הנושא של מה שמדובר באקטואליה, בשבועות, בחודשים האחרונים.
כן.
על הנושא שנקרא הרפורמה המשפטית. מבחינה דתית, מבחינה... אידיאולוגית שלנו, איפה אנחנו עומדים בזה? מה צריך בעיקרון להיות מהבחינה הזאת?
כן.
הרב מבין מה אני שואל?
אני מבין מצוין, אבל אני אגיד לך מה, איך אני רואה את הדברים. כפי שאמרת, התוכנית היא לא תוכנית פוליטית, וגם אני לא איש פוליטי, אבל אנחנו ניקח את הסוגיה הזו לתוכנית שלנו מדברים מהלב, ואני אסביר. הנושא לך שעצמו, בצורה עניינית, זה צריך... להיקבע על ידי שלוחי דרבונון, שהם יתייעצו עם גדולי הדור ויסבירו להם את כל הפרטים וידונו בעניין. אבל כמו כל דבר שפוגש אותנו, גם הדבר הזה אמור וצריך ומוכרח לגעת בכל אחד ואחד מאיתנו, ואני אסביר. חז"ל אומרים שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אתה מכיר את דברי החז"ל הללו? חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. הרי לכאורה האמרה הזו של חז"ל היא אמרה תמוהה. היא אמרה שתומנת בחובה לכאורה מתן לגיטימציה לאגואיסטיות. בשבילי נברא העולם בצורה שטחית ורדודה משפט שעלול להביא אותנו למקום לפיו אנחנו אמורים לחשוב שכל מה שקורה נועד לשרת אותנו. המציאות צריכה להתאים את עצמה לצרכים האישיים שלנו, בשבילי נברא עולם. אבל האמת היא לא כך. האמת היא שחז"ל, כשהם אומרים שאדם חייב לומר ולראות את המציאות שהעולם נברא בשבילו, זאת אומרת כל מה שמתחולל בעולם, הקדוש ברוך הוא סובב את זה בשבילך, לדבר איתך, ללמד אותך משהו, להעביר לך מסר, לעזור לך בצורות שונות. ולכן גם הנושא עליו דיברת, אותו העלית, הנושא של מה שקראת הרפורמה המשפטית, שאני מבין שסביבה יש המון המון בלגן, שמאל וימין והפגנות, אבל גם זה נועד בכדי ללמד אותנו ברמה האישית משהו. והמעט שכן שמעתי, אני חושב שאפשר להסיק מפה שני דברים מאוד 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 חשובים לחיים שלנו. קודם כל, אם אתה אומר משהו, אתה חייב לדעת שאתה יכול לעמוד מאחוריו. כי תיקח את התמונת מצב היום, שכאשר הגיעו בכל רעש גדול, עם התוכנית שלהם, של הרפורמה המשפטית, ואז יש הפגנות, ויש מלחמות, ויש איומים.
זה בעצם, כי זה נושא, זה ליבת הנושא שמדובר, זה, איך אומרים, מדברים מהלב, זה בליבת המדינה, בליבת האידיאולוגיה של, גם לימין וגם לשמאל.
אני מבין, אבל אני אומר, בוא ננסה לקחת את זה למדינה האישית שלנו, ללב שלנו, לפנימיות שלנו, לחיים שלנו. והשיחה הקודמת נסובה סביב הנושא של חינוך, שזה נושא שמטריד כל משפחה, כי זה סוגיה באמת מורכבת ולא פשוטה. ואני רוצה לקחת את הסוגיה הזו בכדי ללמוד משהו בשביל שנוכל להיעזר בו לתוך הבית שלנו, למדינה המשפחתית שלנו. אנחנו לא פעם ולא פעמיים אומרים לילד שלנו לעשות משהו מסוים. ואם אני מתייחס לסוגיה הזו ואני מביט מהצד על מה שמתחולל, שים לב, קמה פה קואליציה ימנית מוחלטת, 64 מנדטים, היה פה הרבה קידוש השם בעניין. ועם הרבה תוכניות לחולל הרבה מהפכות
בנושאים. קידוש השם שקורה, מה שנקרא, יוצא עכשיו שכרו בהפסדו, כי כל מה שהרווחנו, בורח לנו מבין הידיים.
זה בדיוק הנקודה, ושוב אני רוצה לקחת את זה לחיים האישיים שלנו, בנושאים הבוערים באמת בחיים שלנו ביום יום. מה שקורה שהם מתחילים עם איזה תוכנית גרנדיוזית, עם הרבה רצון טוב, עם הרבה מחשבה חיובית, ואז קמה קבוצה ומתנגדת. עכשיו, איפה הבעיה בסיפור? ופתאום ישנה התקפלות, ופתאום ישנה השהיה, וישנה התרפסות. עכשיו, ברגע שיש דבר כזה, מה אתה מלמד בעצם את הצד השני? גם אם עכשיו נרצה לעזור לאבריחים יותר, לקדם רפורמות שונות, לקדם עניינים, צרכים של ציבור כזה, ציבור אחר, אנחנו בעצם מלמדים אותם שאנחנו לא באמת רצינים ועקשנים, וברור לנו מה אנחנו רוצים, קצת הפגנות, קצת פקקים, קצת איומים, קצת כלכלה, אנחנו נסוגים אחורה. ושוב, אם אני רוצה לקחת את זה למשפחה שלנו, לחיים שלנו.
זה לא היה, הרב, זה לא היה, עם כל הכבוד, זה לא היה קצת, הם שיתקו את המדינה, עשו פה
חובן. בהחלט, בהחלט, כן. אבל תרשה לי עכשיו לקחת את התחום שהעלית, כמשל, בשביל להשתמש ולעזר לחיים, חיי הרוח שלנו. אם אנחנו אומרים לילד שלנו משהו לעשות, או אפילו לעצמנו משהו לעשות, מקבלים על עצמנו קבלה טובה, או רוצים לחנך את הילד למשהו חשוב שהוא עושה. ואנחנו לא ברור לנו שאנחנו יכולים לבצע את זה בפועל, הנזק הוא נזק גדול מאוד לא רק בנושא הזה. כי ברגע שהילד רואה שאתה מתקפל בדבר הזה, ואתה לא יכול לעמוד מאחוריו, גם בדברים אחרים שהוא כן היה מקבל, הוא כבר יודע שיש לו את הכוח ואת היכולת להתנגד באמצעות איומים, באמצעות התנגדות כזו, באמצעות שפה לא יפה, או באמצעות הפגנות וכדומה. אם אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא מחנך, ושוב אני מדבר גם כלפי הילדים, ולא פחות כלפי עצמנו, אנחנו צריכים לדעת ולבחון את העניין שיש לנו את היכולת ללכת אותו עד הסוף. כי כל הבעיות בחינוך מתחילים ברגע שישנה התגמגמות, וישנה התרפסות, וישנה חוסר משילות. חוסר משילות זה צמד מילים שמשתמשים בתוך סוגיית המדינה. אבל גם בבית, גם בבית הפנימי של האדם, נדרשת משילות. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, אומרים חזל, אלו המושלים ביצרם שצריכים לעשות חשבון נפש.
אז כיף. בעצם זה לא רק על הבית, זה גם על כל אחד על עצמו.
כן, משילות הפנימית על היצר, נכון? ברגע שבן אדם מתחיל עם משהו, הוא צריך לבחון קודם כל שיש לו, יש בו את הכוחות ללכת עם הדבר הזה עד הסוף. אבל ברגע שהוא מתחיל להתגמגם, ואולי, וכן, ובוא נראה, ובוא נחשוב, אז הוא איבד את הכוח. עזוב שהוא איבד את הסוגיה הזו, וכבר יודעים שיש פה נושא שאפשר לדון בו, ולנצח אותו, ולהילחם בו. שאתה אומר, תשמע, אין בזה שום היגיון הרי. מדברים על, על, על איך אומרים, דמוקרטיה, הרי זה דבר שהוא, אין לו שום היגיון. איך אתה מדבר על דמוקרטיה ברגע ש... ביום שאתם קוראים לו חגיגה לדמוקרטיה, כן? אתם זה, אני מתכוון על החופשים, על החילוניים שבעם ישראל, שטרם זכו לחזור בתשובה, מדברים על יום חגיגה לדמוקרטיה. וביום הזה, הרי הייתה הכרעה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית, ובשם זה מדברים ואומרים דמוקרטיה ורוצים לעשות את ההפך. זה הרי דבר שההיגיון לא סובל אותו.
אבל זה כי הם רוצים במובן מסוים, הם קוראים למדינה פה מדינה יהודית ודמוקרטית, והם הופכים, רוצים שהדמוקרטית תגבר על היהודית.
כן, אבל אתה יודע מה זה, מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שלטון העם. זה העם בעצם בוחר. והעם אמר את דברו בצורה מאוד מאוד ברורה. אז אתה לא יכול להגיע...
אבל הם הוכיחו לנו שעל אף הבחירות שהצלחנו והבאנו כמות מסוימת כזו או אחרת של מנדטים, הם בסופו של דבר, גם כשהם נמצאים באופוזיציה, הם שולטים בנו, במשק.
כן, אז שוב, אני באמת לא רוצה לחרוג מהתוכנית ומהרעיון שעומד מאחוריה של שיחות על נושאים אישיים, ולכן אני אומר, גם את הנושא הזה...
זה בנפשנו, זה נפש העם.
גם צריך לקחת, קודם כל, העם מורכב מהמון יחידים, אז כל אחד שיקח את הדברים לבית שלו, לעבודה שלו, לעבודת המידות שלו, להתקדמות שלו, לעמידה באתגרים שלו, ליכולת משילות מול הילדים, מול עצמו, מול היצר. ושוב אני אומר, מה שכן אפשר בכל אופן ללמוד, אתה יודע, מישהו אמר לי פשט מאוד יפה, ויהיו עיניך רואות את מוריך. אז הוא אומר, הלוואי שהעיניך, מה שאתה רואה, יהפוך למוריך. זאת אומרת, לראות מראות, סיטואציות, תופעות, רפורמות, כל מה שאתה נפגש איתו, להגיד מה זה המורה שלי, איפה זה מלמד אותי משהו לחיים האישיים. אז אם אנחנו ננסה קצת להגדיל ראש, לצאת מהקופסה ולהגיד, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בפוליטיקה, אלא להתעסקים באמת במהות החיים האישיים של כל אחד ואחת מאיתנו, לראות מה אנחנו לוקחים מפה. אז מה שאני למדתי מכל הסוגיה הזו, זה כאשר אנחנו עומדים בסוגיית החינוך, שזו סוגיה הכי חשובה, שזה בעצם להנחיל, לדור הבא אנחנו מדברים על חג פסח, החג המרומם, שבעצם חג האמונה, חג כל כך חשוב הזה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, סוגיית החינוך. לכן אני חושב שאנחנו מקדשים את הסוגיה הזו, אם אנחנו לוקחים אותה לנושא החשוב הזה, ולדעת שאנחנו, כאשר אנחנו ניגשים, וזה רואים קבל עם ועולם, יש פה שלטון מוחלט, של רוב מוחלט, שמחליטים החלטה, ועל החלטה הראשונה הדרמטית המשמעותית, ישנה כזו התקפלות והתרפסות. אם אתה הגעת להחלטה שיש לך את היכולת ואת הכוח לבצע את זה, צריך ללכת עם זה עד הסוף. ואם אתה לא הולך עם זה עד הסוף, אז מלכתחילה, אל תעשה את זה. כי הנזק לא יבוא רק בקבר הרפורמה או התוכנית הזו, אלא ישנה שפה שמתחדשת בינך לבין, אם אני מתייחס לנמשל ילדיך, שהם יודעים שכבר אין באמת משמעות וכוח למילים האלה. אז אם אנחנו באמת נסיק את המסקנה הנכונה מהסוגיה המורכבת הזו, אז זה כאמור נושא אחד שאפשר ללמוד. נושא שני, זה רואים בחוש מה זה, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. כאשר בן אדם רוצה משהו, הוא יכול ויש לו שוחד, ויש לו רווח, ויש לו דיווידנדים מזה, הוא יכול פשוט להתעבר ולדבר דברים עזויים. וזה מה שאמרתי לך מקודם, מדברים, צועקים, דמוקרטיה, דמוקרטיה.
בנוגע לזה, יש לי עוד שאלה, אפשר לרשות הרב?
רק קצר, כי יש עוד מאזינים, אז בוא, גם זמננו קצר, בוא נמשיך עוד, נראה, כן.
ממש קצר. הבן שלי, רציתי לשלוח אותו לחדר אני אשכנזי.
כן.
אבל יותר בעיר שלנו, אני בכלל לא אגיד גם את השם של העיר, לבקת לתלמוד תורה הספרדי. ולא היו מוכנים לקבל אותם, אמרו לנו, גם ככה יש לנו בעיות, יש בעיות שלא מקבלים את הילדים לבתי ספר האשכנזים, תקיעו את הספרדים, אתה, יש לך פרס שאתה אשכנזי, אתה, יש לך פריבילגיה, תגיד תודה ותשתוק. עכשיו אני כן רוצה, החינוך שם בבית ספר, אני יודע שהוא כן טוב, להתעקש איתם על זה, או שאין מה לעשות, ואני כן צריך לשלוח את הילד לחדר אשכנזי.
עוד פעם, מה, תחזור שנייה שוב על השאלה, מדויק.
אז ככה, בעיר שלנו יש טוענים שיש אפליה בקבלה של הילדים לחיידרים בין הספרדים לאשכנזים, שהספרדים נמצאים בבית הספר האשכנזים, והם רוצים גם לשלוח לאשכנזים.
כן.
בשונה מהאשכנזים ששולחים רק לאשכנזים. אני רוצה את הבן שלי לשלוח לספרדי.
למה?
יש שם, אני אוהב את הבית הספר שם, החינוך שם, אני מכיר אנשים, ילדים ששלחו את האנשים ששלחו את הילדים לשם, הם התחלכו יותר טוב.
כן.
מה, אני מדבר על 20 שנה אחורה. ואני רוצה גם לשלוח את הבן שלי לשם, אבל אומרים לי, אתה פריבילג, יש לה את האשכנזי, אין לך שום בעיה, אתה יכול לשלוח את הילד שלך לחדר אשכנזי, ואיך אומרים, תגיד תודה ותשתוק, ותסתום כאילו.
מי זה אומרים?
ההנהלה של הבית ספר.
הספרדי.
כן, כן.
כן, אז השאלה שלך היא לא רלוונטית, מכיוון שאתה אומר שבן כולו מקבלים.
אני לא מקבלים, אבל אני אקריא אותה, שאלה אם להתעקש איתם, כי אני יודע שהחינוך שם טוב או לא.
תראה, להתעקש על מקום שהוא חינוך טוב, זה ודאי שהוא דבר שהוא נכון. בנושא הזה אני לא חושב שצריך להתעקש, ואני גם לא בטוח שמלכתחיל נכון לעשות דבר כזה. אני לא רוצה להרחיב על זה בתוכנית בכלל, ובפרט כאשר זמננו קצר, ואי אפשר להיכנס לכל נבחי הסוגיה. אבל צריך לדעת שחזל לימדו אותנו חדש אסור מן התורה. גם בנושא הזה של חינוך זה דבר מאוד 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 רגיש, וצריך לדעת, שוב, יש פרטים מסוימים שאני לא רוצה כאן לעלות בבמה המכובדת הזו, אבל אני כאמור הבאתי מספר טלפון אליו תוכל להתקשר, ובעזרת השם ננתח את הסוגיה, כמה זה חשוב וכמה זה נחוץ.
באופן עקרוני,
אני אחזור, אבל לפני כן אני אומר, באופן עקרוני צריך להיזהר לו לעשות דברים משונים וחדשים, יש לזה השלכות, להיות אחד בין כולם, זה להיות משונה, כי בסופו של דבר, נכון שהמצב הזה מלכתחילה הוא לא תקין, ואנחנו עם אחד, ורוצים אהבת אחים, ורוצים, אבל שוב, יש כאן עקרונות, זה נושא מאוד 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 מורכב וסבוך, אבל בסופו של דבר, זה הנתון כרגע, שבמוסדות הספרדים, אין תלמיד, לכן, זה סוגיה מאוד מאוד עדינה ורגישה בנפשו של הילד. אני אתן את מספר הטלפון, תוכל להתקשר לשם, ונדבר במקרה הספציפי, שלך. מספר הטלפון 053, אתה רושם? 41.
כן, רגע.
053 41 71 601 053 41 71 601. אז תתקשר בעזרת השם לשוחח, אבל שוב אנחנו, כן, בשמחה. אני אומר שוב, אני מדגיש גם לך, לילה טוב. אני מדגיש גם לך וגם לשאר המאזינים. מספר הטלפון הזה ניתן בכדי לשוחח בנושאים ספציפיים, מתן עצות קצרות, או לחילופין לקביעת פגישה, בכל נושא שתחפצו, לנסות לראות כיצד ניתן לעזור ולהביא תועלת. אבל צריך לדעת שאנחנו אחרי ימי הפסח, ואנחנו אמרנו בכל אחד מהימים של פסח בתפילה, ועשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך. עשיינו זאת אומרת לקחת איתנו, לישא איתנו, לסחוב איתנו את ההשפעות של חג הפסח, את האמונה שבנינו בתוכנו בימים הללו. ואחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לקחת איתנו, הנושא הזה בפרט בנושא של חינוך הילדים, אבל גם בזוגיות וגם כל אחד בעבודה הפנימית והאישית שלו. אנחנו רואים שסיפור יציאת מצרים חוזר על עצמו מדי שנה. ואומרים חזל, נכון שוודאי ישנה מצווה גדולה לספר באוזני בנך ובן בנך. אבל אפילו כולנו צדיקים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. וגם אם אדם נמצא לבדו, בביתו, הוא גם צריך לספר. ואני אומר, ריבונו של עולם, הרי בן אדם יודע את הסיפור לפרטי פרטיו, מה עוד יכול להוסיף בסיפור? ופה בעצם היהדות מלמדת אותנו משהו חשוב. יש ערך מוסף לסיפור מעבר לאינפורמציה של הפרטים. סיפור זהו חוויה. ולכן אנחנו עושים, כפי מנהגי ישראל, המון המון דברים בחג הזה, מעבר למצוות דאורייתא של לאכול מצה כי שם אכלו, לחוות את החוויה הזו. לאכול מרור כי שם סבלו, לחוות את הסבל שלהם שתחו את בניהם בטיט. מעבר לזה אתה רואה שיש המון מנהגים, או ללבוש קיטל, להרגיש בני חורין, או לאכול חרוסת כי תחו את בנינו בטיט, וכל מיני נקודות שצריכים ונדרשים ונועדו בכדי להכניס אותנו לחוויה של הסיפור של יציאת מצרים. ומפה אני רוצה לקחת אותנו ועשיינו לסחוב את זה יחד איתנו, ולדעת שיש מקום חשוב מאוד לחוויה. לחוויה כאשר אנחנו מחנכים את ילדינו בדרך התורה והמצוות לעשות את זה בחוויה חיובית. בזוגיות, לחוות חוויות נעימות ומשותפות ביחד, יש לזה חשיבות יתרה, ולא רק לסחוב ולחיות בצורה טכנית. ולא פחות חשוב, גם כאשר אנחנו נמצאים בעשייה רוחנית, לראות איך אנחנו עושים את זה בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שוב חוזר העיקרון הזה, לתת מקום לחוויה האישית, לשמחה, ושבעזרת השם תגרום לנו חשק להמשיך בעבודת המידות, בעבודת השם, לגרום לילדים שלנו בחינוך חוויה חיובית מהמעשים הטובים, שיהיה להם קונוטציה טובה, חיובית, ממה שהם עשו, וכך נזכה בעזרת השם, גם כי יזקין לא אסור ממנה. אבל ברגע שבן אדם עושה את זה בצורה טכנית ועניינית, אז זה לא הוא. אמנם המעשה נוצר על ידיו, אבל זה לא מתייחס אליו בצורה מהותית. בעזרת השם נפנים ונזכה שההשפעות הגדולות והנשגבות של פסח ילוו אותנו.